دكتور ثالث عمود ألف يا عمود شوف باب دكتور باب مالك مربي إسحاق بور إيه كما هو إكراد عما مياه كما إكراد عما مياه يا سماين بطلوس سماين من هون ماين سماين ولما مربي إسحاق شو سيبغ البركوة لما ماين إس وبرم منه حس سماين شلو مار إس وماين أمر بيوتا لا بخي يا محد المرتاد كماك وتشغل فوه في بنو السماين أمر بين عذاب سفرك أمر بي إسحاق بلاك الشام بماذا أمر بيوتا بخط تندع ما هو مايم تندع إكرادي من التار بكلا تربي ببيبوم ألا كمير بيوتا بربيحيا أمو له لما لنمر إكراد حلم الله من يوم زين إلا إين أمر إما حمد الله بتابنا أمان دي هبالة دي بال من دا أمين ماري دي رزاد دي مدنتا دي هاي من دي بعيلة من دا دي اشتكلا بالدب بحكمتا دي من كائل لقاء دي من دا بكمنتا ما هو ماي ومن دي بعيلة من دا ما هو كيسو تا دي كسر اشتكال بك يومان دي ملتا بكتير بريد ملاح علام هي ومثلا اللي اشتكال بحكمتا كدشا دي لقاء
אז הוא דיבר על הכל שעד הרקיע מעל ראשי החיות. אז דיבר כשישראל אומרים תפילה ותורה, אז החיות משמיעים את קולם. אבל כשישראל סותקים מהתורה ומהתפילה, בעומדם תרפן הכנפיהם. אז שאל אותו אחרי זה, אמר רבי יהודה, יקבו המים, מה זה יקבו? בקו זה שמניחים האומנים לבנות הבניין שלא יצא חוץ ממנו לכאן וכאן. שהוא בא לבנות, אז הוא עושה קו, חוט, שהוא מותח אותו, ואז יוצא המבנה ישר שלא יצא פנימה והחוצה. ככה עשה הקדוש ברוך הוא קו של מים, שעל ידי, ועליו ברא את העולם. ככה עשה הקדוש ברוך הוא קו למים, שלא יצאו משפתם לכאן ולכאן. ולמה זה? כמו שהמים ידוע הם בתנועה. מים, אפילו שהם דומם, הוא דומם, אבל זה לא דומם כמו העץ והאבן, אלא הוא דומם מחומר אחר, שהוא כל הזמן נמצא בתנועה. ומים מחלחלים, או פורצים לצדדים. עשה להם הקדוש ברוך הוא קו, שלא יעברו את הגבול. עדה הוא דכתיב ואומר עד פה תבוא ולא תוסיף. תכף הוא יסביר, הוא רוצה לדבר על המים. אז כבר הוא הכין אותנו להבין שהמים זה סוג חומר שונה משאר החומרים. בטנה, גבול יגבין הקדוש בגבול הים. ואיזה הוא גבול הרבי הבא אומר זה החול דכתיב אשר שמתי חול גבול הים. שרואים זה החול חוזרים לאחור. ואינם יוצאים לחוץ מאותו הקו נצא להם הקדוש בגבול. אמר רבי יצחק, בואו ראה כמה היא עיקרה דעלמה מיה. כלומר, העולם ממה היה, איזה חומר הראשון שממנו נוצר העולם? הרי ודאי בהתחלה לא היה כלום. אבל החומר הראשון שהיה הוא המים. למה? דה שמיים נטלו שמה מנהון, מים שמיים. כי פירוש שמיים זה אש מים, אז המים באו משם. אמר רבי יצחק, שאוסיף הקדוש ברוך הוא על המים אש, הוא ברא ממנו השמיים, כלומר אש ומים. אז בתחילה הוא בער ששורש המילה שמיים, מים, כאילו שם מים. זה האמת גם דברי הגמרא, מי שמיים, שם מים. אבל רבי יצחק עת מוסיף עוד ביאור, הוא אומר שאוסיף הקדוש ברוך הוא על המים אש, הוא ברא ממנו השמיים, יוצא המים היה בהתחלה, וממנו האש. כך כתב באמת בספר יצירה. שבכימיה האש נוצר מהמים. אז בהתחלה היה מים, אחר כך נהיה אש. הוא ברא ממנו השמיים, כלומר אש ומים. לכן המשנה גם במסכת לגבי יום טוב, שאסור להוליד אש, אחד הדברים שאין להוליד, זה מהמים. כמובן על ידי זכוכית או על ידי כל מיני, אבל יש באש את יסוד המים, את הכוח של המים שמשם היא יוצאת. טוב, אז הוא אומר אחרי זה, כלומר אש ומים. אמר רבי יהודאי, לאו הכי. והם מחביב אותה דקמי קודשה בריחו את ברון שמיים. כלומר, מהחביבות שהיה לקדוש ברוך הוא לעולם, מהשמחה שלו, מהרצון שלו, מזה נברא שמיים. אמר רבי נעזר וספיר כאמר רבי יצחק ולקשיא במאי דאמר רבי יהודאי. זאת אומרת, הוא לא סותר את דברי רבי יהודאי. מה רבי יהודאי אמר? לא, זה מחביבותה. דקמק וצ'בריחו את ברון שמיים. אז הוא אומר, זה לא סותר. מה לא סותר? כתנדה מהו מים, תנדה יקרה דמילתה. כאשר אתה תחקור ותדע מה פירוש המים, אז תדע את סוד הדבר. כדתה רבי בו, עלי כמר רבי יהודה ורבי חייה, אמר לה למלן, מור עיקרה דחד מילה מעינון רזין אלאין. זאת אומרת, הוא ביקש ממנו שיגלה לו איזה אחד מהסודות. אמר, אם אחד מילה, ותב למען, נהווה לליבן למנדה. זאת אומרת, הדבר שאני אומר, הוא לא מתאים לכל אדם, רק לאדם שיש לו לב להבין דברים עמוקים. ומה הוא? אמרין מראה דרזה דמתניתה. דאם אנדה באה למנדה להסתכלה בליבה, מחוכמתה דמלכה הילאה, רק אני מקווה שאתה לא עם השפעת ההיא. כן. עשה לי טובה, אני איש ציבור. הוא אומר, אמן דה באה למנדה, מהו כרישותה דקורסייה? אומר שאם מי שרוצה לדעת מה זה, אז עוד פעם אני חוזר, אמר לי מראה דרזה דמתניתה, דאם אנדה באה למנדה ולהסתכלה בליבה מחוכמתה דמלכה הילאה, מי שרוצה לדעת להתבונן בליבו מהחוכמה של הבורא יתברך שמו מה שברא, ידע בקדמיתה מהו מים. צריך קודם כל להבין מה זה המים שיש למעלה. כמובן, לא המים האלה, הוא מדבר על המים העליונים. אמן דבעי למנדע מהו כרישותה דקורסייה, הסתכל בקיומה דמלתה. זאת אומרת, רוצה לדעת איך נעשה כיסא הכבוד, איך הוא נקרש ונגלד מהמים, יתבונן בסוד הדבר, שמה? לכתיב ברית מלך עולם היא. בונן שהמלך הוא הקיום, מה פירוש? הרי ידוע שהמלך נעשה, ככה גמרא אומרת, ממים. לכן בים המלך, ובמקומות שיש מים מלוחים הרבה, אז בקרקעית מתהווה שם, או בדפנות, מתהווה שם מלך. כמו שכתב הרעבד, שאם תיקח כלי, תמלא אותו מים, תבשל אותם, תמצא שיהיה מלך, זה המלך שיש במים, או האבנים, זה האבן, האבן גם נעשית ממלך. אז לכתיב ברית מלך עולם היא. מה, אז הוא כעת כאן מגלה לנו שיש שני דברים יסודיים שמהם התחיל העולם, האחד זה המים והשני זה המלח. נכתיב ברית מלח עולם היא, וטרן אילן הסתכל בחוכמתה קדישה דלילה. הרי ידוע שעל הקורבנות היו מקריבים מלח, על השולחן שאנחנו אוכלים צריך לשים מלח, כי המלח זה קיום, על שם ברית מלח עולם היא. המלח מקיים, הגמרא אומרת כמו שהגמרא אומרת, מקיים את הבשר. עכשיו האמת הוא רומז לשכינה המלח. למה? כיוון שזה גם אותיות לחם, הוא שלוש פעמים הוויה. מטרן אילן, מי זה טרן אילן? המים והמלח הסתכל בחוכמתה קדישה דלילה. עכשיו מה אומר רמז? ודאי שיש לו פה סודות פנימיים, אבל לפחות משהו לשכך את האוזן. הדוע, זה למדנו בהגדה של פסח, שצריך לקחת מים עם מלח, אף על פי שמועיל מים עם, עם לימון, לא מיץ לימון לבד, כיוון שמיץ לימון זה מפירות, לא צריך נטילה. מתי צריך נטילה? כשיש מים. מתי צריך? כשיש מים. אבל כשאין מים, אולי תשב שם ליד האוויר, יהיה לך יותר נוח. כן, הכי טוב. כן, שם. בוא, חסקל, בוא לכאן, תחליף איתו, ככה הוא ינוח. שכן הוא סובל. אז שם כתוב שלא ישים מי פירות, כי מי פירות לא צריך זה. חוץ משמן זית, שמן זית זה אין לו דין מי פירות. פקע מיניים, רוצה להטביל מצה בשמן זית, צריך איתו לידיים. זהירות בזה. אבל הרם יד שחת דם, שהם צריכים נתינה. שאר הדברים לא צריכים נתינה. אז, אבל מפירות לא צריך נתינה. לכן אוכל אבטיח, אוכל מלון, אוכל תפוז, שהוא חתוך לחתיכות, אפילו שהוא אוכל זאת טוב ידו, לא צריך לטול ידיים. כי זה מפירות, מפירות לא צריך. כמורה אומרת, אני רוצה לדעו לפירות, אבל זה מגסי הרוח, על זה נאמר. אבל אם זה, אין הכי נאמר, אם זה נשפח, זה גם התחיל להתרועע. הכל, כמו מקסיקו. אז לא צריך. לא, זה הסתדרנו. אז מפירות לא צריך נתינה. עכשיו, איפה היינו? עם מלח. ואילו יש עוד דבר, דבר שלישי, מחומץ. עכשיו, חומץ ממה עשוי? חומץ זה מדרך כלל יין. אז חומץ יין, זה כן מקבל תומעה. למה? יד שחת דם, יין, זה אחד הדברים. אז זה כן. אבל חומץ לא של יין, שוב פעם, תלוי, אם זה תוספת מים, לא תוספת מים. אבל שם אמרו, הטוב ביותר לקחת מים ומלח. למה מים ומלח? כיוון שהמלח הוא דין, והמים הם רחמים. ועל ידי חסד, ועל ידי שיערב את המים עם המלח, מתק את הדין בחסדים. תראה שלא הפרעתי לך, נוחה. אז מתק את הדין בחסדים. התמתקו. אז זה מים ומלח. זה מה שהוא אומר פה. פה מה הוא אומר? הוא אומר, מי שיתבונן, יראה שהם שני דברים עיקריים. ומה הם שני הדברים העיקריים? אחד זה המים, ושתיים זה המלח. יוצא המים זה החסד, והמלח זה הגבורה, זה הדין. אז משני הקווים האלה, משתי הכוחות האלה, כוח החסד וכוח הדין בעולם, משניהם ברא את העולם. משניהם התחיל קיום העולם. אז אני חוזר על הלשון פשוט, הרי ש... אז הוא אומר, אני חוזר. אמר רבי נעזר ושפיר, כאמר רבי יצחק ולקשה במידה, אמר רבי יודאי, וכה תנדע מהו מים תנדע, עיקרה דמילתה, כדתה רבי בו, עלה כמר רבי יהודה ורבי חייה. אמר לילים אלן מור, עיקרה דחד מילה מינון רזיני להין, תאמר לי איזה דבר שהוא מאותם הסודות, אמר אם אחד מילה וטב למען דייבל לליבה למנדע. כלומר, זה צריך, לפעמים יש דברים שהוא יאמר לך, אבל אתה צריך בדעתך להבין. לכן המשנה במסכת חגיגה, מה אמרה? אין דורשים במרכבה בשתיים, אין דורשים עריות בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן חכם הוא מבין מדעתו. מה פירוש? בסודות התורה היו מדברים קצר, והרב היה סומך על התלמיד שכבר יש לו הקדמות ויש לו ידיעות, שהוא לא יתאה שימשך ליבו לפירושים מוטעים, אלא הוא יבין כבר לבד ויחבר את הדברים. לכן כאן הוא אומר גם שמה שאני אומר זה דברים שהם קשורים ומתאימים למי שיש לו לב לדעת. אמרין מראה דרזה דמתניתה, דאימן דבאי למידה ולהסתכלה בליבה מחוכמתה דמלכה אלא מי שרוצה לדעת יותר, להעמיק יותר, להתבונן יותר בעבודת השם, נדע בקדמיתה מהו מים. יבין מה זה מים. אז עכשיו כבר פחות פירוש מילה הבנו שמים זה חסד. ומאן דבעי למנדע מהו כרשותה דקורסיה, צריך לדעת ממה נעשה כיסא הכבוד, איך הוקפאו המים, נגלדו ונקרשו ונעשה מהם כיסא הכבוד. הסתכל בקיומה דמילתה, הסתכל איזה דבר מקיים את העולם. מה? הנה יש לנו פסוק, דכתיב ברית מלח עולם היא. אז יש מלח, וידוע שהמים יש בהם מלח. ומה זה המלח? מלח זה דין, זה גבורה. אז הגבורה היא מקפיאה, המים הם מפשירים, הם מזרימים, נותנים. הגבורה היא עוצרת. זה ידוע, זה כוח הדין. כוח הדין הוא תמיד עוצר. כוח החסד הוא נותן. תראה נילה, נסתכל מחוכמתה קדישת אלילה. אמר רבי אבא, מנדה באלה מנדה עניינה דקיומה דעל מדן, שרוצה לדעת עכשיו יותר. את סוד קיום העולם הזה, זאת אומרת כדור הארץ הזה והשמש והירח וכל מה שיש, ממה זה נעשה, נדע עניינה דמלחה דהתנהיג משמשה. מה פירוש? יתבונן וידע מה סוד המלח שהוא נעשה מהשמש. מה פירוש? הרי ידוע שהשמש מכה על המים והיא עושה אבנים, היא עושה מלחים, היא עושה כל מיני פעולות שישנם בעולם. אז הכל נעשה מהשמש. לא רק זה, רבנו בחי כותב גם אבני חן, פנינות, לשם, סבו, אחלמה, יהלומים, יש בקרקעית הים. ממה זה נעשה? מהשמש. אבל לא רק שמש, אלא כל מיני כוכבים, כשהם שולטים ברקיע, או מגיע הזמן שלהם במסלול, והם מקים על אותו מקום, ושם יהיה אבן כזאת וכזאת. לכן הם חכמי המדע, שהיו בקיאים במהלך הכוכבים, היו יודעים בדיוק איפה אפשר למצוא זהב, איפה אפשר למצוא כסף, באיזה אדמה אפשר למצוא כסף חי, זה כספית, איפה יש אבני חן כאלה, איפה יש יהלומים, איפה יש פנינים וכדומה. אז ככה היו יודעים גם סוגי האדמה והקרקעות, זה הכל מזה. אז זה הכל הקרישה של מים, שהמים מכילים בתוכם איזה מינרלים, בתוך המינרלים האלה נוצר מה שנוצר. מה עמודים? אני יודע שיש עמודים, אני לא... והם שבטעים. טוב. אז מה הוא אומר אחר כך? הסתכל בקיומה דמיטה, לכתיב ברית עולם, מלך עולם הילי, אמר רבי אבא, מן דבאי למנדה עניינה דקיומה דעלמא דן, למנדה עניינה דמלחה, דהתנהיג משמשה, להתמנה, תחוטה, דמרה. ואין דע מהו. ואיך יתמחה במאיה, והסתכל בחוכמתה. כלומר, איך זה, שאפילו שהמלח הוא יותר קשה מהמים, אבל בכל זאת המים ממיסים אותו. אז מה הוא, ומה הוא מרמז? במילים אחרות, שמידת הדין היא קשה לכאורה. אבל אפשר לשלוט עליה, להכניע אותה באמצעות החסד. כמו שהגמרא אומרת, צדקה תציל ממוות. ועל ידי חסד שאדם עושה, אז הוא יכול לשבר את כוח הדין הזה, איך יתמחה במאיה. האמת שרבנו ארי כותב, מה הסוד של שערי דמעה לא ננעלו? גמרא אומרת, שחרב את המקדש, שערי תפילה ננעלו. אפילו שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו, שנאמר, הקשיבה דמעתי, אל תחרש. אז יוצא שכשיש דמעות, תפילה עולה. בקשה הרב חידה, ראינו הרבה פעמים שמורידים דמעות והתפילה לא עולה, הוא אומר היא עולה, אבל יש עדיין מקטרגים שמקטרגים עד שיבוא הזמן. או שלפעמים הבקשה שהאדם מבקש היא לא לטובתו. זה כדי שהוא יודע. אבל הוא אומר מה הרעיון של שערי דמעה, רבנו הרי אומר, אומר תראה שכשהאדם לפני שהוא בוכה מלא צער, אז הוא לא יכול לא לדבר, לא לאכול, לא לעשות שום דבר. אין לו חשק לכלום, ולפעמים אפילו מואס בחייו. חס ושלום, כשהוא יש לו צער גדול, אחר כך שהצער בא, והוא בוכה על ידי הבכי, אז אחרי זה הוא נרגע. אתה רואה אותו, נהיה יותר רגוע, ומתחיל לדבר, וליבו התרחב, מה זה? תראה, הדמעות הם מים, אבל הם מלוחים. אז יש המליחות הזאת שהייתה בתוך הגוף, זה הדין, כוח הדין, שהוא לא נותן לו מה יהיה איתו זה. אז זה כוח הדין, כוח הדין הוא די, אתם ארבעה טכנאים יש פה. אז זה כוח הדין שהוא משתגע ולא נותן לו לטפל, אז בא המים שהוא החסד והוא ממתק אותו. אז יוצא שאיך אני מכניע את מידת הדין? על ידי החסד. זה בדיוק מה שהוא אמר פה. להתמנה תחוטה תמרה, וידע מה הוא, ואיך יתמחה במאיה, והסתכל בחוכמתה, אז יתבונן בחוכמה. כן, אז על ידי זה עכשיו מובן, לכן שערי דמעה לא ננעלו, כי כוחות הדין לא יכולים לעמוד מול הדמעות שיש. לכן כתב הרב חידה, שאשרי אדם שזוכה כל תפילותיו בחול, בעמידה, להוריד דמעות.
למה דמעות מלוכות?
שזה הדין. היה עליו דין, ועכשיו הדין הסתלק.
המלח זה דין?
כן. מלח זה דין, ומים זה חסדים. אז הוא סילק את הדין מעליו. כן. מה? לא הבנתי אני. אני לא הבנתי את השאלה שלך. תגיד לי, מי שבוכה הוא עצוב? שני דברים. אתה סתם יש לך סטיגמה, אתה חיברת אותם ביחד. לא. עכשיו אמרנו שאחרי שהבן אדם בוכה, הוא רגוע יותר. רגע, זה שני דברים. שני דברים. הוא בצער, הוא במצוקה, יש לו בעיה. הוא בא, עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מתפלל, בוכה, מתחנן, מבקש. יש לו צער, אבל מצד שני הוא שמח שהוא בן מלך, שהוא נכנס לבית הכנסת. שיש לו רשות לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. אז יש לו שמחה. אברהם אבינו שהלך לעקוד את יצחק. הוא הלך בשמחה, הלך בשמחה, אבל הוא בכה. והפיוט אומר, הפייטן שם זה לא איזה משורר, אבל שכתב משהו כמו היום. שירים של איזה, חושה וחרפה היה לשמוע את כל התקסים. שבוע שעבר והשבוע בין כבש לרמזור. השבוע שעבר היה... אחד אמר, במקום בין כסה לעשור, זה בין כבש לרמזור. מיום השואה ליום הזיכרון. אז מביאים לך שירים, נשים שרו ליד הרבנים, אלא חילול השם גדול מזה. כל באישה ערווה. עושים טקס, עושים השכבה למתים, ומביאים נשים שישירו. ותראה איפה הגענו, לאן הגענו. אחד אומר שהזעקה זה כמו השופר, בהר סיני להבדיל אלף אלפי הבדלות. והיא כל השופר הולך וחזק מאוד, וכן ועומדים דום וידום אהרון מחלה ככה מערבבים הכל שמרחם עלינו. כל מנהגי הגויים הביאו אותם והכניסו אותם. זה פרשת השבוע יצא, ובחוקות הם לא תלכו, חוקות הגויים אליו מהתורה. אז נחזור לעצם העניין. אז הנה שם מה כתוב הפיוט, עין במר בוכה ולב שמח. הם שלושה אחים שחיברו את הבס, משה, והשלישי מזה אברהם. הם שלושה קדמונים, את שערי רצון להיפתח. אז כל זה בנוי על מדרשים. כל מילה, כל מילה, אין שם מילה אחת שהם המציאו מעצמם. שם אברהם אבינו היה בוכה, אבל בליבו הוא שמח שהוא עושה את רצון השם, זה שני דברים. עכשיו גם האדם המתפלל, הוא מוריד מעות בתפילתו, אבל הוא שמח שאני עושה את רצון בוראי, שהוא ציווה אותי לבוא ולהתפלל לפניו. אז אני מצד אחד מתפלל, אני בוכה, כי אני במצוקה, ואני מתחנן לפניו שיעשה את בקשתי, אבל בלב שלי אני שמח שהוא שומע את תפילתי. אני שמח שאני משרת לפניו. שאני יודע שאני עושה את רצונו. שני דברים. כן? אז מה אמר עכשיו? חזרנו, הוא אומר שתתבונן, אלה שני הדברים שהם עיקר העולם. ואיך התמחה במאיה והסתכל בחוכמתה, אמר ביצחק אמר רב, הנה קלדותה דזקפין בלות תהון, מאיה ומלחה. עניינה לנהוריתה בוצינה הבו להסתכלה בחוכמתה. מה פירוש? אותם אורות שהם זקופים בכוחם, ואתה רואה בהם עמודים שיש להם מים ומלח, כנראה יש בקרחי הים או בכל מיני מקומות באיים וכדומה, שיש שם מים עם מלח, או בים המלח אתה רואה את זה. מה הסוד הזה? עניינה דנהוריתה, זה האור של הנר העליון, עבור להסתכלה בחוכמתה. כל זה, כל מסברה השם בטבע, כדי שאנחנו נתבונן ונבין את הסודות של הבורא, איך הוא ברא את העולם, ואיך הוא הרכיב דבר בדבר. זאת אומרת, בקיצור, מה המסקנה מהסוגיה הזאת? שאת ההנהגה בעולם צריך להנהיג בשתי קווים, שני קווים. קו ימין וקו שמאל. מצד מידת החסד וגם מצד מידת הגבורה. אחוז מזה וגם מזה אל תנח ידיך. לכן גם בתפילה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, שלוש. וכן על זה הדרך בכל דבר. וקרא זה אל זה ואמר, ימין, שמאל, באמצע. תמיד כל דבר צריך שיהיה איזון של כל הקווים. בית דין, לא יתי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד. בית דין צריך שיהיה של שלושה. אחד מכריע לכף זכות, השני לכף חובה, ויבוא השלישי ויכריע ביניהם. כך ההנהגה בעולם תמיד כך היא עובדת. שיהיה איזון של שני הדברים ביחד. זה אחד. שתיים, העבודה שלנו בעולם זה להמתיק את מידת הדין. תביא כיסא משם ותבוא. זה להמתיק את מידת הדין. לדוגמה, אנחנו עושים קידוש. מצווה לשים ביין שלוש טיפות של מים. למה? היין זה מידת הדין, היה המים זה חסדים. אתה ממתיק את הדין בחסד. וכן בכל דבר ודבר, כולל את השמאל בתוך הימין כדי להמתיק אותו ביחד. הוא אוכל לחם, הלחם זה חסד, לחם חסד, והמלח הוא דין. תובל את פיתו במלח. אז אני משתף את מידת הדין עם מידת החסד, ובכוונה משתפים. כדי שמידת הדין על ידי זה תיכנע ותסכים לכל מה שאני עושה. כי אם אני לא אשתף אותה, אז היא תהיה לבדה, ואז יכולה לקטרג, חס ושלום. אז עושה גם זה וגם זה. כמו שכתב הזוהר, למה איוב, כך קרה לו, היה כל יום מקריב עולות. בנים שלו, הגמרא אומרת שהבנים שלו אשמים, שהם היו עושים סעודות. כל יום היו עושים סעודה. אמרו, אנחנו לא נתפזר, לא... אנחנו שבעה בנים, אנחנו רוצים לשמור על אחדות המשפחה, כל יום נאכל יחד. אז כל יום היו עושים סעודה בבית של אחד מהם. ואיוב פחד, אולי חטאו בנילה, מתוך אכילה ושתייה באים לידי עוון, היה מקריב עולות מספר כולם, כך אומר הפסוק. מה הקריב? עולות. מה זה עולה? עולה, עולה כליל, כולה ישן השם, נשרפת. אם היה מקריב שלמים, אז יש קצת הבעלים אוכלים. הכהן, אף על פי שאז לא היה כהנים, ולא היה, אבל היה קורבנות. אז יש קצת הנאה, אז השטן שמח שיש קצת זה, אוכלים בשר, אוכלים זה, שמאל דוחה וימין מקרבת. אבל שהיה עולה, לא נתן לו כלום איוב. שלא נתן לו כלום, לחץ אותו, אז כתרג עליו. שמת לבך על עבדי איוב, כן, כעולם שלח ידך בו, וגם בכל אשר לו, אם לא על פניך יברכך, איך הוא מדבר על שטן, אף פעם לא דיבר על שום אדם בעולם, כמו שהוא דיבר על איוב. אז כך קרה. יוצא מפה שתמיד כדאי, צריך להכניס גם את מידת הדין, ולהמתיק אותה, ולכלול אותה בכלל, כדי שגם היא תהיה מתמתקת ונכנעת תחת מידת החסד. שמה זה עניין אחר, שמה יש דינים קשים מאוד במוצאי שבת, ויש סכנה אם נשים שם מים הם יתאחזו יותר מדי. שמה זה סכנה. זה המקום היחיד שאמר רבי חיים ויטל שאין לתת מים ביין בשום פנים ואופן. לכן אני הסתפקתי לגבי מי שאין לו ורוצה לעשות על חמך מדינה, זה מועיל מצד ההלכה. למשל מצד הבאים, או אם הוא רוצה על בירה, גם כן, בירה לבנה. יכול, אבל סוף סוף זה מים. כן, זה כבר משהו אחר.
גם שטיפה והדחה לא צריך?
צריך שטיפה והדחה, זה לא מים שאני מתכוון להמתיק אותם. לא, זה שהכוס יהיה נקי. דווקא מים שאני בא להמתיק. זה לא. לא שמענו, יכול להיות שכדאי. האמת אני לא יודע למה בברית מילה לא עושים את זה, וכן גם בחופה לכאורה היה מקום, עושים קצת מים, אבל לא נהוג. אולי לפני זה היה עושים בבקבוק שלוש טיפות.
פה מה שהבנו מהזוהר שהמלח בא
למעשה
מתוך המים.
מה המלח?
שהמלח למעשה מתוך המים.
יפה.
המדרש
מביא שהקדוש ברוך הוא רצה לראות את העולם במידת הדין ושותף איתו את מידת הרחמים.
אז
לכאורה
כאילו
הבסיס
בבריאה, כאילו מידת הדין ושותף
מידת
הרחמים. אז כאילו
מה?
האם הבסיס
לכאורה
זה המלח
והרק? אז אתה הלכת רחוק מדי. מה שאנחנו מדברים מים ומנח זה אחרי הבריאה הפיזית, החומרית של העולם. מה שהגמרא אומרת ששיתף, זה לפני שהיה מים, לפני שהיה מלח. בהתחלה היה רק מידת הדין בעולם. עוד לפני שנהיה מים ולפני המלח, היה רק מידת הדין, ומידת הדין אי אפשר היה לברוא את העולם, לקח את מידת החסד ושיתף איתה. ואז כשלקח את מידת החסד, נוצרו המים. ומתוך המים יצא המלח. מתוך המים יוצא האש, הנה אתה רואה פה, שכל הפעולות האלה באו אחר כך. אבל הראשון לבריאה הפיזית הנוכחית של העולם הזה זה מים. כי הפסוק גם מעיד, והארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ואומר אלוהים יהיה אור ויהיה אור. אז הראשון היה מים. היה תוהו, בוהו, חושך, זה עדיין לא הגדרה. ההגדרה התחילה שהיה מים. כן. אבל לפני זה, הבנת? לפני שנבראו המים, ולפני שהתחיל בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ, גם זה, זה דין, זה חסד ודין. שמיים זה חסד, וארץ זה דין. אז הוא התחיל בדין, בראשית ברא אלוקים, זה דין. אבל הוא שיתף אחר כך את מידת הרחמים. כי אפשר ללמד אותנו שאי אפשר להנהיג הכל במידת הדין. חייבים מידת הרחמים. כן, כן.
במהלך הסעודה,
כן.
שדיבר על זה שצריך למתק את הדין, אדם תובל את המלח, את הלחם במלח. האם יש לו דברים, הלכה למעשה שאדם כדאי שיעשה בסעודה למתק את הדין?
האמת שלא רק בסעודה, בכל מהלך ומהלך שאדם עושה, יש לו, הוא צריך להמתיק את הדין. לכן דוגמאות הכי פשוטות, למשל אם אתה נותן צדקה לעני, אז העני הוא דין, כי הוא מסכן, הוא הממון שלו, הפרנסה שלו קצובה, זה מראה על דין. שאתה נותן לו, אז אתה שוב ממתיק את הדין בחסד. כבר המתקת את מידת הדין. שכתוב רבנו הארי, שלפני זה, זה היה צדק. שנתת לו נהיה צדקה. ההבדל זה דלת, זה ה' עם המטבע בפנים. למה זה צדק? כי הוא בצדק אני. יש לו איזה חיוב. יש עליו איזה כתרוג, יש עליו איזה דין שהוא צריך להיות אני. אבל אתה זה לא התפקיד שלך לעשות אותו אני. תפקיד שלך להחיות אותו. אז זה נקרא ממתק. אני לומד תורה, אני לא מבין את הלימוד, אני הולך שואל. אני מברר את לפני שהבנתי, זה היה מידת הדין עמדה פה. כשהבנתי, המתקתי את מידת הדין. וכן, יש לי יצר שמתגבר עליי ואומר לי לעשות איזו עבירה מסוימת. זה מידת הדין. שאני כעת מתגבר עליו, ואני משליט עליו את יצר הטוב, אז הנה החסד גובר על הדין. גם יחסי איש ואישה בבית. האישה היא גבורה, היא דין. היא טובה דברים, מבקשת דברים, אני יודע מה, צועקת, לא מרוצה, לא זה. אתה עושה שהיא תהיה כן מרוצה, הוא מסביר לה למה אני עושה כך ולמה כך, אז מתקת את מידת הדין. עכשיו ראית אדם עושה עבירה, מחוסר ידיעה, או מכל מיני איזה סיבות שלא תהיינה, ואתה מוכיח אותו, ואתה מדריך אותו, ואתה מלמד אותו, אז המתקת את מידת הדין במידת החסד. רבי אברהם אזולאי כותב בספרו חסד אברהם, למה הגמרא אמרה כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. והגמרא משמע שאסור להוכיח אם אתה יודע שהוא לא ישמע, אז תשתוק. למה? תשמע מה שהוא אומר. הוא אומר שאם אתה יודע שהוא ישמע או אתה מסופק ואתה מוכיח אותו, אז אתה החסד והוא הדין, הגברת את החסד על הדין. אבל אם הוא לא שמע, יותר גרוע נהיה. הבנת? נהיה כעת חורבן גדול. לא רק שהחסד לא הצליח, אלא שהחסד ניסה והדין כבש את החסד. אז מוטב שלא היית מדבר מאשר תדבר. אז וזה המהלך, תלך, כל המהלך שלנו בעולם זה להגביר את מידת החסד על מידת הדין. מעשה כל מה שנצטווינו, מצוות התורה, רמח מצוות עשה, שסה לא תעשה, זו התוצאה. זו התוצאה. ולכן העתיד לבוא, שיתבטל יצר הרע מהעולם, אז מידת הדין היא תהיה שולטת ולא יהיה שום נזק. למה? אין יצר הרע. היום שיש יצר הרע זה סכנה. לעתיד לבוא, שאחרי שיבוא המשיח יתבטל היצר הרע מהעולם, את רוח הטומאה האוויר מן הארץ, אז מידת הדין לעתיד תשלוט. עכשיו יוצא גם כן זה שנשים שולטות, זה גם לא טוב. האישה מובילה, האישה שולטת, אז הדין שולט על החסד ולא החסד על הדין. יש רבי יוסף חיים, ראיתי בכתב ידו, כתב שאם אישה רואה שהיא לא נכנסת להיריון, אחת הדברים שהיא צריכה לעשות לשרת את בעלה בהכנעה, שתיכנע תחת ידיו, כי הסיבה שהיא לא נכנעת אז היא מתגברת עליו, ולכן ההיריון לא נקלט. כי ההיריון סודו שיבוא טיפת החסד ויכנס ויתגבר על טיפת הדין. וכאן זה מצב הפוך, שהיא השולטת. לכן גם כתוב על מי שאשתו מפרנסת אותו, אוי לו שישתנו עליו סדרי בראשית. כי סדר העולם שהחסד הוא מפרנס את מידת הדין, והימין גובר על השמאל. כאן נוצר מצב הפוך, שהשמאל מתגבר על הימין. התהפכו לו סדרי בראשית. זה אותו, על אותו משקל. כן. לכן זה הסיבה, תראה, שלפי הקבלה, גם איתר יחזיק בימין. אשכנזים לא ככה. אני כמה פעמים קרה שבחופות הם הרבנים שלהם אפילו, הוא לוקח בשמאל. אני אומר לו, אומר לי, לא, אני איתר. וזה, זו המכה. מספיק שהוא איתר, שהוא כבר אצלו התהפכו היוצרות והשמאל התגבר על הימין, אדרבה ואדרבה. הוא אמור לקחת את זה דווקא בימין כדי להראות לשמאל, אתה לא תשלוט עליי. אבל הם, בגלל שהפוסקים שלהם לא למדו קבלה, אז אמרו שזה הימין, בגלל שהימין גובר. אבל למעשה להלכה זה לא ככה, לא בגלל שאצלו היד שלו החזקה הזאת, לא, בגלל שאני צריך את ימין העולם. זה הסדר, ימין העולם.
מה עם הלכת שמאלי?
מה?
אדם נולד
שמאלי. נו?
מה זה אומר?
מה זה נולד שמאלי? לא חינכו אותו. אני נולדתי שמאלי ואבא שלי חינך אותי, ואני כותב בימין. זה לא נולד שמאלי, זה היום דור של כפירה, דור שלא מוכן להיכנע לתורה ולא מוכן ללכת ברצון הקדוש ברוך הוא, אלא נותן לכל אחד חופש. אז ככה אז גדלים בצורה כזאת עקומה. אין דבר כזה נולד שמאלי. אתם מביאים כעת דברים מבחוץ, זה הגויים המציאו. אתה לא טועה. רבנו הארי כתב שמי שכותב ביד שמאל זה סימן שבגלגול שעבר היה שקרן, ולכן הוא נולד כזה. אז הוא צריך, מה צריך לעשות האבא שלו? לחנך אותו לכתוב ביד ימין ולא בשמאל.
הרב,
אז
איך בהלכה בעניין יותר?
מה?
בהלכה לעניין יותר.
אתה מדבר איתי על מה הלכה? שמה? תפילין זה משהו אחר. תפילין זה משהו אחר. שאין ברירה, תפילין יד כהה, פסוק אומר. מה, אנחנו לא נלחם מהפסוק, אבל בשאר דברים שמרן כתב שיוחזנו ביד ימין, אז זה ימין, ימין השם רוממה. גם למה הוא אוחז ביד ימין? להראות לכל שזה חשוב. ואיזה צריך להרגיל את הילדים שהם קטנים. אתה נותן לנכד שלך איזה סוכריה או איזה דבר חפץ, הוא מושיט, לא, 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 תביא לי את יד ימין. בגיל שנה תחנך אותו, וככה הוא יתחנך, הוא יתרגל עם יד ימין.
גם בנות?
ואז הימין יתגבר. בנות יותר גרוע. הם אבא של הדין. אתה רוצה שיהיו דין של הדין? בטח.
כאן בחומר.
כן. הכל הפוך היום. כן, הרב. רגע, הוא כבר 30 פעם שאל ולא עניתי לו. כן.
אנחנו רואים שלמעשה אי אפשר לבטל את מידת הדין, אלא אתה צריך לנסות לדעת ככיסוי בשביל שתעלה למידת הרחמים. אנחנו רואים לזה גם לדוגמה בברכת מזון, אנחנו לא מסתכלים את הדין, אלא אנחנו מכסים אותו על ידי...
לא, לא תמיד, זה לא תמיד. לפעמים אני משתמש למידת הדין.
לא, אני בכוונה מרחיב את זה בשביל להגיע לזה נקודה.
לא, לא. לפעמים אני משתמש, הרי למשל כתבו המפרשים, הרב חידה עצמו כותב בספירת העומר, הרי כל שבוע אנחנו מחפרים על אותה מידה, והקפות של שמחת תורה, כל הקפה מחפרים על אותה מידה, והקפה שנייה שהיא מידת הגבורה. אז הוא כותב שלא התגברנו על יצרנו. זאת אומרת, אני לפעמים אמור כן להשתמש במידת הדין ולהגביר אותה, שיש את יצר הרע, שיש רשע, צריך להקהות את שיניו. לכן כשצריך למחות וכשצריך להילחם מלחמה, במלחמה אסור לרחם. תראה מה הגמרא אומרת. אז יש מקרים שמידת הגבורה כן צריכה לפעול. עוררה את גבורתך ולך לשועת עלינו. עכשיו מה רצה כבודו? כבודו רוצה מהלך אחר, אני יודע.
לא, 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 בשביל זה, כלומר, יש איזה נשים אצל האשכנזים שמגלחות את הראשים, ונשים זה ספרים שהם לא מגלחים.
איזה רשים, איזה בטיח, זה השדים, אין להם שערות, כתוב.
זה מה שרציתי לנסוע, כי אני מסיע הרבה מאוד אשכנזים שהם מדברים על זה כל הזמן, איך הספרדים לא מגלחים.
איך הם מגלחים, תשאל אותם.
בדיוק ההפך, אבל בגלל שאתם מגלחים זה מידת הדין, אסור.
ודאי.
לגנות במידת הדין.
ודאי.
אם אני לא טועה, אני לא
טועה. טוב, אם הייתי אומר לך, אם לא היה פה בפומבי, הייתי אומר לך עוד דבר יותר חמור שהם עושים. כן, לא משנה. שהזוהר אומר שבגלל זה יוצאים ילדים חצופים. מה הם מדברים בכלל? מדברים שטויות. עזוב אותם, מסכנים. נו, הלאה. כן, חבוד.
אז בדורות שבהם בא ישועה לידי נשים או נשים נביאות.
בוקר טוב. בוקר טוב. הגמרא דיברה בזה והתוספות הקשו את זה. אוי לאותו דור שדבורה הייתה צריכה להיות השופטת שלו. והגמרא אומרת לה יאה יהירותה לנשיה, לא מתאים מנהיגות לנשים. שתיים היו, ואיזה שמות היה להם, אחת דבורה ואחת חולדה. ומה זו אמרה ומה זו אמרה? הגמרא כבר דיברה על זה, לא שחלילה וחס חלילה, הם היו אנשים קדושות וטהורות, אבל הם היו נשים. והתוספות הקשו, למה אישה שופטת? הרי אישה פסולה לדון. תוספות ירצו שכאשר אין דיין מופלג כמוהו מותר. אותו דבר אצל שמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון גרים היו, והפסוק אומר שום תשים עליך מלך מקרב אחיך. תרשו רבותינו, לא רק מלך אלא גם דיין, סנהדרין, אב בדין, נשיא סנהדרין, צריך שיהיה מזרע ישראל. הלא לא נאנסו שאמרו להורדוס, יגאל, זה היה עם הורדוס? עם מי? אמרו לו, אחינו אתה? אגריפס, עוד יותר גרוע. כשזה רחוב אגריפס פקוק כל הזמן. אמרו לו, אחינו אתה, נאנסו על זה חכמי ישראל. אז הקוטוספות מקשים, איך שמעיה ואבטליון, מה תרצו? מופלג בדורו שאני... זה שאומר פרעו. פרעו יזדע את ההלכה הזאת. הוא אומר ליוסף, אחר הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה על ביתי, ועל פיך אישה כל עמי. מה פירוס אחרי יודע? אומר לו פרעו, לפי החוקים של מצרים זה גנוב מהחוקים של היהודים, שגר לא יכול להיות שליט, ואתה גר, אבל כיוון שאין נבון וחכם כמוך, אני ממנה אותך. ככה דרש המדרש גם. אז מכאן ראינו, כן. הלאה. דבר אחר.
דבר אחר, ויאמר אלוהים מקו המים, מתחת השמיים למקום אחד, ולי פתח. תני קולות מים לבנים, מדהים סדרי ים, עדים לברוך השם.
למה אתה אומר השם? תחזור.
מקורות מים רבים, אדירים סברי ים, עדיד במרום אדוני. מקורות מים רבים, כשאמר הקדוש ברוך הוא למים, שהתכנסו במקום אחד, היו משוטטים מכאן ומכאן, והתגאו למעלה. אמר רבי יצחק, באש עתה, נטלו מיה והרעה, דאבת כניס בו, ואבו מחפשן לה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא כך, אלא יכנסו כולכם אל מקום אחד, ותראה היבשה. משמע דייבשתה אבת ארעה קודם בלה לחותה במיה יבשה לכתיב אלא היבשה והבו מיה עדים גם היא מנחתין ומשמעים כלהון יספה שמיה עד שגעה בהם הקדוש ברוך הוא נכנסה מתהון ותמן היא כניסותה דמיה ועד כאן כלהון השכיח וקרא לו הוא ימים וכדינים גם היא תמן בעתה הוא תקבט תוקבהון מנחתין ולא נפקין לבר מדיחידות תפילה למלאון עזר דכתיב אדירים ולאים אדירים אמרו אדוני
מה אמר דבר אחר וימי אלוהים יקבו המים אז עד כעת יקבו בארץ יקבו לשון קו מכאן דיבר על המים שהיסוד הכל זה המים שם מפרש פירוש נוסף קבו המים מתחת השמיים מקום אחד רבי פתח מקולות מים רבים אדירי משבר ים, אדיר במרום אדוני. מה פירוש מקולות מים רבים? איזה מים רבים ואיזה קולות הם נתנו? אז הוא מבאר כשאמר הקדוש ברוך הוא למים, שהתכנסו במקום אחד. למה? כל העולם היה מים, אז עדיין אין יבשה. היו משוטטים לכאן ולכאן. זאת אומרת, הם הלכו ימינה, הלכו שמאלה, הלכו לכל מיני מקומות, ונתגעו למעלה. זאת אומרת, החלו גם לקפוץ בגובה. אמר רבי יצחק, בא שעתה, נטלו מיה להרעה, לאהבת כנסבה, ואהבו מחפיין לה. זאת אומרת, המים עלו וכיסו את כל כדור הארץ. אמר להם הקדוש ברוך הוא לא כך. לא התכוונתי שתהיו על כדור הארץ, לא. ולמה? עכשיו האמת שהמפרשים, לא רק פה, יש את זה גם במדרש, מדרש אריכות גדולה. על מה שאנחנו אומרים בפסוק, בתהילים, לרוקע הארץ על המים, כי לעולם חסדו. הסוד הוא, זה כל המפרשים חקרו. הרי בפיזיקה, המים הם יותר קלים מהאפר. תיקח כוס ותניח בו אפר ומים, המים יצופו והאפר ישקע. וזה מה שהיה פה. המים הרי הם צריכים לעשות את התכונה הפיזית שלהם. מבחינת פיזיקה הם צריכים להיות למעלה. לכן זו הסיבה שהוא אומר ונתגעו למעלה. כי המים יותר קלים מכדור הארץ. אז נתנו מיה להרעה, דאבה כנספה, והוא מחפיין לה. המים עלו וכיסו את כדור הארץ. אמר להם הקדוש ברוך הוא לא כך. אתם בציווי שלי, כאן זה לא חוקי הטבע ישלטו, החוק שלי ישלוט. אלא ייכנסו כולכם אל מקום אחד, ותראה היבשה. אגב, כאן נכנס אברבנאל וגם יתר המפרשים, וביארו שאלה המים שנכנסו בתוך הכדור הארץ עצמו, בתוך הקליפה שלו. וכך הוא כותב שהמים שיש בתוך כדור הארץ הם פי אלף מהמים שיש בחוץ. מה שאתה רואה אוקיינוס וכל הנהרות והימים שיש על פני כדור הארץ הם אחד מאלף ממה שיש בפנים. כלומר המים בפנים לא נגמרים אף פעם.
בתהום?
בתוך כדור הארץ, בתוך הקליפה של כדור הארץ. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא כך אלא ייכנסו כולכם למקום אחד ותראה היבשה. כדי שיהיה כדור הארץ. משמע דייבשתה ותרעה קודם, בלה לחותה, בן מיה. מה הוא אומר עכשיו? עוד חידוש למדנו. מה זה ותראה היבשה? לא אמר ותעשה היבשה. היבשה כבר הייתה, אלא שהמים היו מעליה וגם מתחתיה, והם יותר התגברו עליה מאשר מתחתיה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא, תלכו למקום אחד ששהיבשה תראה. אגב, יש, אמרתי לכם שבוע שעבר שיש מחלוקת שתי שיטות בין הראשונים, מה זה המים העליונים והמים התחתונים. ונראה פה במהלך עד כעת, יכול להיות שעוד מעט נראה את זה אחרת, שהוא מבאר כמו השיטה שמים העליונים זה האוקיינוס והנהרות שיש על כדור הארץ, והמים התחתונים זה המים שמתחת לכדור, שבתוך הכדור. אבל יש שיטה אחרת שאומרת לא, זה המים העליונים, וכך נראה בזוהר גם כן. יש מים למעלה ברקיע בשמיים, שזה רקיע, כי הרקיע והיא מבדיל בין מים למים. יש מים עליונים למעלה ויש מים תחתונים למטה, ואין ביניהם קשר, רק על ידי הגשמים, הרוחות, מעלה נשיאים בקצה הארץ, ברקים למטר עשה ואז נעשה. האמת ששניהם אמת, השאלה רק מה הפסוק מכוון, זה הוויכוח. ובדי שיש מים למעלה, ודאי יש מים למטה, ודאי שיש מים מתחת לכדור ויש מים מעל הכדור, זה כן. רק השאלה מה זה? ראה למה שהמים שלמעלה זה לא אותו מים פיזיים שיש לנו פה, אלא זה אותו חומר שממנו נוצרים הגשמים, ממנו נוצר המים וכל התכונה שאחר כך תבוא.
מודה
אב. כן.
הלו, כזאת ברוך הוא גם תחם בין המים העולים למים התחתונים. הרבה רגע
שיורד גשמים,
למעשה המים
התחתונים עולים
לכיוון המים
העליונים
ואז
הם יורדים. הם קוראים להם, בסדר, זה משהו אחר.
אז יש בהם קשר, זאת אומרת, איפה...
זה בשעת הגשמים יש קשר, אבל לא בגשמים אין קשר. כן.
אם אני זוכר נכון,
אם
הבנתי נכון, שבשיעור הקודם למדנו שמהמים נוצרה
היבשה. כעת למדת את זה.
נכון.
שמהמים נהיה אפר. עוד פעם, אתה תמיד עושה קושיות, מייצר קושיות. למה זה סתירה? אז עוד פעם, מה שזה היה, זה היה התהליך הקודם, ועכשיו זה התהליך הבא. התהליך הקודם היה שלא הייתה יבשה בהתחלה. אני לא מבין אותך, למה אתה לא גמיש? אז בתהליך הקודם היה מים, ומהמים נוצרה יבשה, ועדיין היבשה הייתה באמצע ולא נראתה. שאמר הקדוש ברוך הוא יקבעו המים ותראה היבשה, אותה יבשה שנוצרה מהמים עכשיו תתגלה, אין סתירה. משמע כן, מאוד כדאי תמיד, סליחה מנשס, אני אומר את זה לא רק לך, גם לעצמי, לכולנו, שמאוד כדאי קצת לשחק עם הראש ולחפש פתרון. יש פתרונות. אז זה לא, זה היה עוד מהלך. כן. כי היו מיליונים של מהלכים עד שהגיע המצב הזה הנוכחי. אז זה לא, אתה רק צריך לעשות סדר מה קדם למה. אז יוצא, סליחה, אני רק רוצה להשלים את הדבר. שבהתחלה הכל היה מים. אחרי שהכל היה מים, מהמים נוצרה היבשה, נוצר המלח, נוצר מה שנוצר. והיבשה לא הייתה מגולת. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, יקבעו המים למקום אחד ותראה היבשה. אז משמע שהיבשה הייתה בלה לחוטה בין מיה. היה יבשה אבל לא נראתה. כן.
אתה אומר שאין קשר בין המים התחתונים למים העליונים, בשיעור הקודם אתה אמרת שיש... מה? לא, בשיעור לפני, שני שיעורים לפני, כשדיברת על המים, אתה אמרת שבכותבים יש את התאומות רבה כביכול, שזה מקשר ביניהם.
מקשר בין מה?
בין המים, כביכול הימים העליונים, בין המים...
לא, 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 זאת אומרת מערב דברים. שמה דיברנו בתוך המים שנמצאים בתוך הכדור והמים שנמצאים מחוץ לכדור. ומה שהוא שואל כעת, הוא שואל על המים שנמצאים ברקיע. כן. טוב, אז מה אמר עכשיו? משמע יבשה לכתיב אלא היבשה. מה פירוש ותראה היבשה? הוא לא אמר ותראה יבשה. כי אם היה אומר ותראה יבשה, זה עכשיו נוצר. אבל שאמר ותראה היבשה, היבשה שכבר הייתה. ואהבו מיה אז לין גבהין ונחתין. משמעין קלה הולדיס יפה שם היה. ודאי שיש לו בזה גם סודות, מה רומז את היבשה, מה רומז המים, מה זה יבשה ומה זה היבשה. ואבום היה אז עם גבהין ונחתין, משמעין קלה הולדיס יפה שם היה, עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא והכניסם לתהום. אומר שהמים האלה היו הולכים, עולים ויורדים, עדיין הם היו בתנועה, מקולות מים רבים, אדירים, משברי ים. אז משמעין קלה הולדיס יפה שם היה, משמעים את הקולות שלהם עד קצה השמיים, עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא והכניסם לתהום, ותמן הוא כנשותה דמיה. אולי נבאר את זה קצת יותר. כן, וצריך רשות מהקדוש ברוך הוא לדבר בזה, כי מה הוא מדבר פה? הוא דיבר שיפה שמיה, והוא דיבר מים ויבשה. צריך להבין שיש פה איזה מהלך. היבשה סתם הוא מתכוון לשכינה, שהיא נמצאת פה למטה. המים זה החסד. עכשיו ידוע שסדר הספירות, שזה דבר פשוט לכל בר דעת, הם שבע. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. עכשיו, אמורים הספירות, כשבנה אותם הקדוש ברוך הוא וייסד אותם, לתת ולרדת מאחת לשנייה, אתה איתי יגאל או אתה עם הגזוז? אמורות הספירות לתת מאחת לשנייה עד המלכות, כי כל הסיבה זה לתת בסוף למלכות. עכשיו המים לא רצו בהתחלה לרדת, הם גבהו, למה? כיוון שהם נמצאים מספר אחד, המלכות איזה מספר? היא מספר שבע. למה הם ירדו? הם בשבילם זה כאילו ירידת דרגה. ואיפה הם היו עושים לב, מאיפה הם הלכו, אני מאיפה לקחתי את זה, ומה שהוא אומר, משמעין קלה הולדיס יפה שמיה, מה זה שיפה שמיה? שמיה זה התפארת, והתפארת הוא כולל את כל השש, אז הם עלו עד למעלה, זאת אומרת חזרו למידת החסד, ולא רצו כאילו לרדת ולהאיר מספירת המלכות, עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא והכניסם לתהום, תיכנסו לתוך כדור הארץ, ותאירו שמה, ותמן הוא כנשותה דמיה, שם זה אספת המים. ועד כאן כלהול לשכיח וקרא לימים. מה פירוש לשכיח? ידוע שזה כלל ידוע בפיזיקה שמים הם אף פעם לא עומדים. לכן יש סכנה גדולה במים עומדים, אם אתה משאיר אותם באיזה מקום, הם מתקלקלים, הם מעלים עובש. נוצרים שם מיקרובים, חיידקים, הם מביאים מחלות, השם ישמור. אז מים תמיד הם במצב של זרימה, ובכל הטבע תראה שברא השם, מה שלא מעשה את האדם, המים הם כל הזמן נעים, כל המעיינות, כל הנהרות, כל הנחלים במצב של זרימה. גם המים שמתחת לכדור הארץ הם גם כן במצב של תנועה, הם לא עומדים אף פעם, הם כל הזמן בתנועה. אז זה שהוא אומר ותמן הוא כנשותה דמיה, ועד כאן קלה הון לשכיח, יקרה לימים. עכשיו בוא תראה פה דבר פלא. אנחנו מגלים פה דבר מעניין מאוד. בפיזיקה ידוע, הפיזיקאים שוברים את הראש להבין את זה. שוב פעם, אנחנו עוזרים לפיזיקה. בפיזיקה המים הם יותר גבוהים מהאדמה. זאת אומרת, הם תמיד עולים על האפר. אם תשים אפר ומים, אז המים למעלה והאפר למטה. ואילו יש חוק אחר בפיזיקה שסותר את החוק הזה, והוא כשיש מים, המים תמיד מחלחלים ויורדים למטה, ולזה אין להם תשובה לפיזיקאים. הם אומרים שזה כוח המים, זה הלחץ, מתחילים להמציא כל מיני ביאורים. הביאור הוא זה שגער בהם הקדוש ברוך הוא והכניסם לתהום. מרגע שהוא גער בהם, אז הם כל הזמן עד עכשיו הם כל הזמן יחפשו מקום איפה יש עוד חור ועוד נקב ועוד שביל כדי לעבור שמה ולרדת. ואז הם עורדים לשם ונכנסים למטה. זאת אומרת, עד הרגע הם עושים את רצון הבורא. אבל, וזה החידוש לרוקה הארץ על המים, שזה אנחנו מברכים כל בוקר את הברכה הזאת. כל הפוסקים שאלו, מה המקום כל יום לברך את זה? כי זה לא חידוש בי. אנחנו מברכים הנותן לשכלי בינה, כי יש לי בינה להבחין ביום בין לילה, שהגוף קם, מחזיר נשמות וגרים מתים, פוקח עברים, מתיר אסורים, זוקף כפופים, עותר ישראל, עוזר ישראל, אבל רוקע ארץ על המים, מה העניין? אז כל המפרשים אומרים שאנחנו צריכים לברך כל יום על החידוש בבריאה, שהוא נגד חוקי הטבע, שהארץ נמצאת על המים, ואם לא כן, אנחנו לא היינו חיים. ואם המים היו מחליטים עכשיו, חלילה לא לקבל את רצונו יתברך, ולעשות את הפיזיקה, את הצד הפיזי שהם, אז הם היו עולים ושוטפים את כל העולם, מאבדים אותו ברגע, ואז לא היה נשאר יקום בשנייה אחת. זה כל המפרשים שם, תראה ברוקע ארץ על המים, שם הים של ביאורים, מה שכתבו בזה. חבל, שכחתי, יש לי בבית, הייתי מביא וקורא לכם קצת, זה דברים מדהימים מה שיש שם. אז זה הסוד של המים. עכשיו ידוע, יש עוד כלל בפיזיקה שאין להם לזה תירוץ, כל הפיזיקאים. יש חוק שאומר שתמיד החום עולה והקור יורד. אתה תראה את זה במקווה, ב-4 בבוקר שתלך למקווה, וחיממו אותו, אז המקווה למעלה מאוד חם, ואי אפשר להכניס את הרגל, ועכשיו נכנס למטה, המים קרים. אז יש להם איזה ברזל כזה, איזה כף שמערבב את המים. וגם במטבח בבית, כעת בערב שבת, שמבשלים, מתגנים וכדומה, אז לכאורה הטמפרטורה נוחה, אתה עולה להביא משהו, אז למעלה יש עוד 4-5 מעלות יותר חם, כי תמיד החום עולה למעלה והקור למטה. גם הטמפרטורה של הים היא כזאת. אז החזאים תמיד שמדברים איתך על אלה שרוחצים בים, המשוגעים שהולכים לתגן את עצמם שם, אז הוא תמיד יגיד לך, טמפרטורת המים 20 מעלות, 25 מעלות, ביום קיץ חם מאוד זה יכול להגיע ל-30. אבל איפה זה 30? זה בחצי מטר העליון. למטה זה 20, ויכול להיות פחות. אז תמיד המים למעלה חמים, למטה קרים. קח מים, תחמם אותם בבית, ותשאיר אותם, יהיה הבדל גדול בין הקוס למעלה, בחלק העליון של הקוס, לבין החלק התחתון, הבדל של לפחות 5 מעלות בטמפרטורה. אבל תיקח כוס מים, תכניס אותו לפריזר, להקפאה, ייווצר מצב הפוך, ואז יהיה גלידניה למעלה ולמטה עדיין מים. ייקח איזה 10-12 שעות עד שהכל יהפך להיות לגוס קרח. 12 שעות צריך, אבל אחרי שעה למעלה נהיה כמו זכוכית. איפה החוק הפיזיקאי? החוק הפיזיקאי אומר שלמטה צריך להיות קר ולמעלה חם. חיפשו, שברו את הראש כל המדענים ומצאו שהחוק הפיזיקאי הזה שאומר שלמעלה חם ולמטה קר, זה עד 5 מעלות מעל האפס. שזה יורד 5 מעלות מעל האפס, לכן גם המזגנים לא עובדים בפחות מ-5 מעלות, הם משתגעים. שזה יורד ב-5 מעלות, התהפך היוצרות. ואז הקור למעלה והחום למטה. למה? הם אומרים זה חוק פיזיקאי, הם לא יגידו זה הקדוש ברוך הוא ברא. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? בחורף במקומות הכי קרים למעלה זה קרח, למטה זה פחות, בקרקעית זה 20 מעלות. למה? כדי שלא ימותו הדגים, אחרת כל הדגים היו מתים. אז לכן הדגים בחורף נשארים חיים, בחורף הם יודעים, אז הם יורדים לקרקעית הים וחיים שם. זה בארצות הקרות. בארצות הלא קרות אין את הבעיה הזאת, כי הים הוא ים, במים מלוחים בעיקר אין את הבעיה הזאת, אבל במים מתוקים המים נגלדים, אז נהיה קרח, גושי קרח כמו בכותל, עכשיו נהיה גושי קרח, אבל למטה יש שם מים. אז וזה החידוש, זה עשה הבורא בשביל שהדגים יישארו בחיים. מה זה? למה לא עושים מה? התקלקלו הדגים, מה קרה לך? תפסו. כן. זהו. תלמד פיזיקה.
גם אם הכוס מחוסה, אני שם מים גם אם מחוסה.
איפה אתה שים מים?
בפריזר.
בפריזר, ודאי. תבדוק את זה ותראה, תעשה מחקרים. תפעיל קצת את המוח שלך, מה בחינם אתה תימני?
זה ייחוד מה שהרב עכשיו אמר לנו, מים והיבשה זה ייחוד.
כן, אז מה היה פה עכשיו? המים לא רצו להיכנס, גער בהם והכניסם לתאום, ותאמן הוא כניסותה דמיה. עכשיו ולמה יש פה האמת עוד סיבה? הרי המים זה חסד, החסד מטבעו הוא רוצה לתת. עכשיו תאר לך אדם שהוא איש חסד, כמו אברהם אבינו, לא יכול לסבול, אין לו אורחים, הוא יוצא החוצה, הוא מחפש אותם. הוא יום שלישי למילה, בן 99, כושר ומתיר, כושר ומתיר, הולך לחפש אורחים. אז כי החסד מטבעו הוא רוצה לתת, זה המים, הם מטבעם רוצים להחוצה, לצאת, להשקות, להחיות. פתאום הם צריכים להיכנס לתוך החור שלהם, תוך הקרקעית הכדור הארץ, גער בהם הקדוש ברוך הוא, נגד הטבע, אז הם עושים את ציוויו. יוצא כל הבריאה כולה, הנה השמש, לא זורחת בבוקר, היא עושה את ציוויו של השם יתברך. וכל זה, זה פירוש כאילו העולם חסדו. כל הפרק הזה של תהילים כפוו, זה נקרא הליל הגדול. זה ממשלת, השמש ממשלת היום, הריח בכוכבים שעות בלילה, לרוקה הארץ על המים. כל הוא מדבר על נפלאות הבריאה. והחוקי הטבע שחקק הקדוש ברוך הוא. והפלא הגדול אל המדענים, אין עברים בעולם כמותם. הם רואים הכל הפוך. והם אומרים שזהו זה. הם ממשיכים להיות כופרים. זה מדהים. כן. אז מה הוא אומר? את הברו וקד אינון גב הן תמן בהתראה הוא. אני חוזר, עד שגר בהם הקדוש ברוך הוא והכניסם לתהום, ותמן הוא כנישותה דמיה, זאת אומרת בתהום זה מקום אסיפת המים, ועד כאן כלהון להשכיח וקרה לימים, ועד עכשיו הם לא מפסיקים לזרום שם ולנוע, לכן קורא להם ימים. וכד אינון גב הן תמן בהתראה הוא, כאשר הם עולים שם בתוך התהום, התאברו תוקפהון, ונחתין ונפקין לברטון. ברגע שהם נמצאים בתהום, הם מפחדים, נשבר הכוח שלהם, ואז הם צוללים ולא יוצאים החוצה. מדחילו לתקיפותה דמרהון, מהפחד שלהם, מהשם יתברך. עדה הוא דכתיב, אדירים נשברי ים, למה הם נשברים? למה האדירים, התקיפים האלה, איך הם נשברו וירדו למטה? אומר, אדיר במרום אדוני, כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לרדת. אז הם עושים את ציוויו. זה החידוש העצום, הפלא, שעד הרגע הזה, כל הבריאה מקיימת, כל העצמים בבריאה מקיימים את ציווי הבורא שציווה אותם בששת ימי בראשית. חיל הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא בא בתרוניין בריאותיו, אומר, תראה, העץ הזה גפן, מעולם לא הוציא זיתים, והזית מעולם לא הוציא תמרים, למה אתה החלפת את של זה בזה ושל זה בזה? כמה זה? מעולם השמש לא זרחה במערב, אלא זורחת במזרח ושוקעת במערב, וכן על זה הדרך. רק האדם משנה את ציווי השם, יש לו יצר הרע. אמר רבי יוסף, ואם כן מה יכתיב אחריו? עדותיך נהנו מאוד לביתך נאב הקודש. מי באה פסוקה ד' פסוקה ד' אלא בכל עוד יגאל.
אמר רבי יצחק, אמר דוד, ריבונו של העולם, עדות שעשית למעשה בראשית הן אמת, והעיד עליהם בכל יום.
עדויות, לא עדות.
עדויות שעשית למעשה בראשית הן אמת, והעיד עליהם בכל יום. ואז תננה, כל המעיד במעשה בראשית בכל יום מוכתן השומע עולם הבא. ואמר דוד, אתה הוא שעשית את כל העולם ועשית את המים, לאמם היו מחסים את העולם מהריבוי שבהם, ועשית להם שהתכנסו בצמצום כולם אל מקום אחד. כך יהי רצו מלפניך ששכינתך שהיא מלאה כל העולם כולו, שתצמצם אותה לביתך, שיותר ראוי הוא להיות שם. עליו דכתיב לביתך נאווה קודש, נאווה קודש שלא לזמן מועד, אלא לאוהל תמיד.
אז מה אומר כעת? אמר רבי יוסף, אם כן מה הכתיב אחריו? הרי שביארת לי שזה המים שהיו מכסים את הארץ, וגער בהם הקדוש ברוך הוא והכניס אותם בתוך כדור הארץ, שנאמר אדירים משברי ים אדיר במרום אדוני. מה פירוש הפסוק הבא אחריו? עדותיך נאמנו מאוד לביתך נאווה קודש. מה עושה הפסוק הזה? שיב אמר רבי יצחק, אמר דוד, ריבונו של עולם, עדויות שעשית במעשה בראשית אין אמת. זאת אומרת, כל מה שעשית במעשה בראשית, בראת את האור ואת החושך, את המים העליונים והמים התחתונים, הרקיע, והכנסת את המים בפנים, להעיד עליהם בכל יום. אנחנו מעידים עליהם כל יום, דעת הננן, כל המעיד מעשה בראשית בכל יום, מובטח לו שהוא בין העולם הבא. האמת ששאלו איפה אנחנו מעידים, אז יש כמה תירוצים וכמה מקומות. אחד מה שאמרנו, שמברך בבוקר לרוקע הארץ על המים. לכן יש אומרים גם שיאמר אדון עולם, זה הסיבה. צריך לומר אותו לפני התפילה. אבל היי גאון כתב, אני מבטיח שכל מי שאומר אותו לא ישלטו מזיקים על תפילתו, ואויביו יפלו לפניו, תפילתו תהה נשמעת, והוא בן עולם הבא. אגר, יש לנו ויברך דוד, זה הטעם שתקנו לנו ויברך דוד, לכאורה, מה מקום לזה? אומרים פרקי תהילים, יפה, איפה סיימנו אותם? בעלילו אל בקודשו. ואחר כך אומרים ברוך השם לעולם, זה סיום של ספר תהילים. והמדרש אומר, כל מי שאומר את הפרקים האלה כל יום, כאילו אמר תהילים כולו. אלא בגלל שאנחנו רוצים להעיד על הקדוש ברוך הוא שברא שמיים וארץ. ויברך דוד את אדוני, לעיני כל הקהל, ויברך דוד. אתה רואה אדמה אלוהים שברת, עשית את השמיים מהשמיים, הארץ וכל אשר עליה, ימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם, צבא השמיים לך משתחווים. אז הנה כל בוקר ובוקר, לפני התפילה, אנחנו מעידים עליו שהוא עשה את מעשה בראשית. אחר כך ויוצר. ועושה הורים גדולים כי לעולם חסדו, ברוך אתה, השם יוצר המאורות. כן, איך שמתחילים? חדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. וכולי וכולי וכולי. אז כל זה כדי להצהיר כל יום ולהעיד על הקדוש ברוך הוא. מכאן רואים שזה לא צריך, זה טעות אלה שביכולו, הולך מחפש לו איזה מישהו שיגיד איתו. תקדקים באחרם דלגים בקיאת שמה. זה לא העדות, זה לא כלום. בכי יוצר, אני צריך להגיד את זה עם עוד מישהו, אני רוצה להגיד את זה לבד. אני רוצה להתחיל לפני החזן. רשאי, זה לא צריך. זה לא העדות כמו העדות שצריך לשמוע. שני העדים. זאת ועוד, וכי שני העדים מדברים ביחד, רק עלי למשתמעה. מדברים אחד בזה אחר זה. לכן זה סתם, זה קוראים לזה נרווין, כמו אלה שנוטלים ידיים כל שתי דקות. אני רוצה לחזור, השפע שיורד בלמעלה הוא מים, לפעמים הוא מקונה בשם שמן, כמו בר יוחאי שמן משחת קודש, והרבה מקומות בזוהר הוא מדבר על זה. שהשפע שבא מלמעלה נקרא רבות משחה אלאה, וגם כאן השפע הזה זה מים. השפע שיורד מלמעלה הוא המים שצריך לבוא מלמעלה למטה. עכשיו השפע הזה כעת חסר, השפע הזה נחסר. כשהארץ יבשה זה מראה שהשכינה ללא לחלוחית, אז אין לה שפע, אין לה נטיעות. הידוע מן הנטיעות, זה הצדיקים נקראים נטיעות. כל הצדיקים וכל עם ישראל נקראים נטיעות. והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, ועליהו לא ייפול, וכל אשר עשה יצניח. לא כן הרשעים, וקש אשר תדפן רוח. כן, זה הדרך. אז זה הצדיקים שהם גדלים באדמה, האדמה זה השכינה, אבל השכינה משבעת למים. ואז כשהצדיקים מתפללים, יורדים המים מלמעלה, והמים האלה יורדים ונכנסים ומשפיעים. אז עכשיו כל המהלך הזה של הקטע האחרון, של ביומר אלוקים יקבו המים מתחת השמיים, מקולות מים רבים, אדירים משבר הים, שבתחילה המים לא רצו להיכנס לתוך הארץ, אלא להיות על הארץ. למה? בגלל שהמים זה חסד, וחסד הוא נמצא מעל ספירת המלכות. ולכן כולם הלך עץ יפה שם היה, שזה התפארת. שגער בהם הקדוש ברוך הוא ואמר להם, אתם צריכים להשקות, ואני בראתי אתכם בעולם בשביל שתרדו ותשפיעו ותשקו את השכינה, שהיא נקראת באר מים חיים. תכנסו לתוכה. ואז בא דוד המלך, עכשיו זה מסתדר. דוד, למה דווקא דוד אומר את זה? כי דוד הוא השכינה. אז דוד אומר, ריבונו של עולם, עדותיך נהנו מאוד. זה שעשית נגד הטבע, הרי היה צריך להיות שהאפר יהיה למטה והמים יהיה למעלה. ואתה עשית נגד הטבע כדי שיהיה יקום, כדי שיהיה עולם, כדי שיהיה חיים. אז בבקשה ממך, לביתך נאב הקודש, גם את השכינה תכניס לתוך הארץ הזאת התחתונה, ואז יהיה ביתך, איך הוא אמר, צמצם אותה בביתך, שיותר ראוי הוא להיות שם, לביתך נאב הקודש, אדוני לאורך ימים, זה בקרוב נזכה לראות.
הרב, מה זה טל?
אז הטל זה משהו אחר. הטל, הפסוק בנביא אומר, והיה, איך כתוב שמה? והיה, 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 שכחתי את המילים, כטל מאת השם, אשר לא יקבל לאיש, ולא ייחל לבני אדם. מה הפירוש? הגשם זה כן מייחל לבני אדם, שצריך את ההתעוררות שלנו, כדי שירד גשם. אבל טל לא צריך התעוררות. טל אפילו בליל קיץ יורד טל אחרי חצות או לפנות בוקר, יורד טל, זה איזה ערפל כזה דק שאפילו לא נראה, הוא טס באוויר והוא יורד ומנחלח את העלים, מנחלח את האדמה כדי שלא תתייבש. זה בא בלילה, אבל זה בא מאליו, זה בתכונה שנמצאת בקרקע. אבל גשם זה דבר חדש שלא היה. זה החידוש. עכשיו, יותר אם נרצה להתבונן, זה גם קשור לעניין השפע, השפע והבירורים. הרי ידוע הוא שהקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, אז יש מה שנקרא רפח ניצוצין. עכשיו, בעיקר בספירת העומר, אנחנו כל יום מבררים אותם. 288 ניצוצין שהתפזרו ונמצאים בין הקליפות. ואנחנו צריכים להוציא אותם ולהעלות אותם אל מקומם. ביום שיגמרו כל הבירורים האלה, מיד המשיח בא ויש גאולה מוחלטת ותחיית המתים, ואין יותר צער ואויב ומסתין וצער, כלום אין בעולם. הכל עובר על מקומו בשלום. זה העניין של הניצוצות האלה. עכשיו אלה, בטל זה לא, זה לא זה, כי הטל הוא בא ממילא. זה הרפח ניצוצים צריך עבודה שלנו. אם אנחנו לא עובדים, אז לא מבררים אותם. ומה קורה כשלא עובדים ולא מבררים אותם? ברמינן באים על האדם איסורים. ולכן אם אדם רואה שיש לו איסורים, אם זה חוסר שקט, אם זה חוסר פרנסה, אם זה לא עליכם בעיות, ליקויי בריאות וכדומה, זה מפני שהוא לא בירר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים. לכן כך רבי חיים בן עטר כותב, שזה מלאכתו נאה וזה מלאכתו אינה נאה, שרי לגפן עירו ולסורקה, כיבס ביין לבושו, זה תורה, ואם לא יין עובדם ענבים סוטו, ברמינן זה איסורים. אז עכשיו הרפח הניצוצין האלה זה קשור לגשם. כל טיפת גשם שיורדת עוד טיפה יוצאת ומתבררת. עכשיו הצמיחה הזאת שיש כעת, אתה יוצא החוצה ואתה רואה את כל העצים ואת כל האדמה פורחת ואת הכבשים ואת העיזים ואפילו הנחשים יוצאים ממקומם והעקרבים, מה לא, כל הבריאה יוצאת החוצה צומחת, זה מראה את הבירורים שנעשו, מה שבחורף הייתה העבודה, עכשיו התוצאה מתבררת בימי הקיץ. כמו שאמרה הגמרא, עולם הזה דומה לימות הגשמים, עולם הבא דומה לימות החמה. מי שטרח, או יותר נכון הפוך, עולם הבא דומה לימות הגשמים, עולם הזה לימות הקיץ, חמה. מי שתורח בימות החמה עכשיו יש פירות, יש תבועה. אז מי שתורח עכשיו ומכין, מכין מעכשיו לחורף, מייבש פירות, מייבש צימוקים, עושה מה שצריך, מכין ענבים, יין, מכין תבועה, אז יהיה לו מה לאכול בחורף. אז זה אותו סוד, אותו סוד, זה הבירורים. כשאין מספיק בירורים, אז יש חס ושלום מה שיש. רבי חיים ויטל עליו השלום כותב, שנגלה אליו רבנו הארי בחלום, ואמר לו, שיכוון בברכת רופא חולה עמו ישראל, ראשי תיבות רפח, כשיש איזה חולה לו עליכם, בקש עליו בברכה הזאת, ויכוון, ברוך אתה השם, רופא חולה עמו ישראל, רופא רש, חולה חטא, עמו ישראל, עין יוד זה פה, רפח, שעל ידי שהתבררו אותם רפח ניצוצין, אותו חולה יבריא. כי למה הוא חולה? כי הוא לא בירר את אותם בירורים שמוטלים עליו לברר. אז לברר את זה, כך כותב שבנגלה אליי רבי בחלום ואמר לי. אבל בסידורים, כל מיני סידורים חכמולוגיים כותבים, תכתבו את זה בצד, אולי זה יציל מישהו ממוות. אין שכר. לא צריך לכתוב, אתה תכוון, אתה תכוון בראשי, תקשיב רגע, אתה מידת הדין, אתה תכוון שהראשי תיבות גימטריה 288, זה כל העניין, זה אוטומט עובד. תכוון, יש לי קוד סיסמה 288, אני לוחץ על 288 ותענה לפי התור. תראה את זה התחיל עכשיו. רק תימני ישאל את השאלה שלך. איך ידע מאיפה זה תימני? הוא אמר, תשאל אותי איזה צבע הם ואיזה זה. מה אכפת לך אתה? אמרו לך זה, אז זה. מה שאלת אתה, כבודו? אני לרשותך.
היה עם זה דין, נכון?
כן.
איך זה דין? למה כאילו זה דין? מה הטעם שזה
דין? מה, אתה לא רואה? שותה יין, אחרי זה שובר חלונות, שובר ראשים.
זה הטבע שלו, כאילו, של היין, של...
שקר. גבורה. נהיה גיבור, היה כזה חלש, פתאום הוא חזק. מנפץ בקבוקים, משתגע, משתולל.
חזל אמור מיותו אותו.
גבורה. טוב, כן, נכון. הפוסקים כתבו שאסור לשתות חלב בבוקר. למה הוא משקר? האחרונים של 200 שנים האחרונות כתבו שהנה אנחנו שותים ולא משתכרים. החלב של פעם כנראה היה לו איזה אופי שהיה אדם ששותה אותו, אז העדים היו עולים למוח, מתשתשים קצת. האמת שהחלב הוא כן משקר, חלב, ושלא נרדם, ושתי חלב ירדם. זה מה שעשתה יעל לסיסרא. מים שעל חלב נתנה. אבל זה חלב, לא החלב היום שעושים אותו מהורמונים. מה? להפך, חלב הוא חסד. חלב הוא חסד, זה הטעם של התינוק, נותנים חלב. לא שהוא משקר, הוא מרגיע. הוא מרגיע. זה כמו כדור הרגעה. כן? שותה חלב, הוא נרגע. כן. כן, גם יין מרגיע, אבל השאלה כמה מרגיע וכמה מתחיל לשבש את המערכות. כן.
כבוד הרב,
כן.
הוא אומר שאסור לשתות יין, כי השמרים עולים ועולים לו כאילו.
הזוהר אמר שאסור לשתות יין.
לא, אני, מה שאני כאילו כבר הבנתי. שכביכול השמרים עולים ואז הם באים לו...
אסור להשתכר, אבל לא שאסור לשתות יין. להפך, היין השתבח, לכן יש לו ברכה בפני עצמה. אסור להשתכר. רבנו הארי כתב שיש ביין שתי מידות, וקשה לעמוד על הגבול ביניהם. שמידה שהיא בה הראשונה, זה יין המשמח. כלומר, מעט יין, אתה עדיין בבינה. לכן יין נכנס יין, יצא סוד. אז יין גם תריה 70, אז זה 7 ספירות, זה בבינה. ולכן לפעמים הוא לומד תורה, לא מבין, ישתה מעט יין, ואז יקבל שכל, תחיל
לפתור.
להגיד דברים טובים. אבל אם ישתה קצת יותר מהמידה, הוא יורד למטה ליין המשקר. איפה זה? זה בעץ הדעת. זה מה שהיה עם אדם הראשון. זה בעץ הדעת. ואז מה הוא עושה? למה הוא משקר? כי הוא יורד לשמרים. זה כמו אדם שכועס, אסור לכעוס. במוח, לכל זור אומר, יש לו למעלה יין צלול, ולמטה במוח יש שמרים. זה הפסולת. האיש החכם, בפרט הזקן, הוא רגוע יותר, יודע להבדיל בין יין לבין שמרים. הצעיר ותוסס. לכן תראה, כל יין קוראים לו, לכל יין חדש קוראים לו יין צעיר. הוא תוסס עדיין. אתה טועם אותו, והוא מתקתק לך בחך. אז אתה יודע שזה הצעיר, עדיין יש לו שמרים. אז הצעיר הוא מערבה פסולת עם... מצד אחד זה יפה, הצעיר הוא תוסס, יש לו תסיסה, יש לו דינמיקה, זה הוא יכול להקשות לך קושיות, להגיד לך סברות, אבל לא תמיד הן נכונות. אולי בחציים הן טעות. אבל הזקן הוא כבר רגוע, כי היי סבא, כך לשון האדרה, לדעת שקית ושקיך. לדעת, השכל שלו שקט ורגוע. כחמר טב על דורדיה, כמו יין טוב ששוקט על שמריו. אבל אם אתה לוקח את הבקבוק ומנענע, הכל מתערבב יחד. צריך לחכות עוד יום שלם, עד שכל השמרים ירדו למטה, והיין יהיה צלול. ככה האדם הכועס. האדם הכועס לא עליכם, אז מתערבב אצלו השמרים עם השכל, הוא עושה דברים בלידת. כנל השיקור, אותו דבר. השיקור הוא שותה יין, ואז הוא עבר את המידה, ואז היין ירד למקום שיש שם שמרים, והתערבב. או כמו שכותב האבן עזרא, שהיין בוגד. למה הוא בוגד? הוא אומר, אני שלחתי אותו לבטן, והוא עלה לראש. למה דומה, הוא אומר, בקבוק יין סגור, למרגל שנכנס לעיר, ונזהרו בני העיר ממנו. ולמה דומה בקבוק יין פתוח ושהתרוקן? זה מרגל שבא לעיר ולא נזהרו ודיברו איתו. כי היין זה כמו מרגל, מגלה את הסודות. מה רוצה כבודו?
הרב, כמדומני מזכור לי שהרב אמר ברפאנו,
כן.
רק לכוון על בן משפחה, מישהו משפחה קרובה.
לא, בהלכה, בהלכה כתוב שלא יזכיר, מרן הבית יוסף ככה אמר, רק מי שמבנה ביתו. ואילו שלא בני ביתו יבקש עלה בשומע התפילה. מי שנמצא בביתו לא עליכם והוא חולה, יזכיר אותו ברפאנו.
אז לפי מה
שאמרו,
תדעי מרב לרפח, אני יכול לכוון על אישה חולים
אחרי? בכוונה, במחשבה, על כל החולים. מה אתה אומר? רופא חולה, עמו ישראל, על כולם, על כל היהודים שבכל העולם שהם חולים, בכלל הרפואה. בזה הכל יבוא על נכון. סליחה?
מה המידה שזה בינה ואחר כך זה יורד לעוד? מה המידה משהו?
של היין, כל אחד, עריף כתב. איפה יש את ההלכה הזאת? בגמרא, הרי הגמרא אומרת, שטוי, אל יתפלל. אל יתפלל, תפילתו התקבלה. שיקור, אל יתפלל, יתפלל, תפילתו תועבה. מה שואלת, מה זה שטוי? זה הברייתא. מה שואלת מה ההבדל בין שטוי לשיקור? מה אומרת שעד רביעית יין זה שטוי? רביעית והלאה זה נקרא שיקור. הריף שם במקום כותב שכמובן הכל לפי מה שהוא האדם ולפי סוג היין והחוזק של היין. יש בן אדם ששותה מעט יין כבר משתגע. ויש ישתה וישתה וישתה ולא משפיע. וגם יש סוג של יין שאדם ישתה אותו וישפיע עליו. ויש סוג יין אחר שדווקא אותו זה משגע. אז כל אחד לפי המידה שלו. למה? כשם הגמרא שואלת מה יעשה אחד ששתה, אז ימתין או ילך. הגמרא מקשה אדרבה, הדרך מגבירה את זה. אז הגמרא אומרת לא, תלוי אם זה דרך מועטת או דרך ארוכה, גם תלוי כמה שתה. אבל כולם הסכימו שמעט שינה מפיגתו, ישן חצי שעה ויפוג ינו, ואז יכול להתפלל. אסור. מה זה רגיל? אסור. עושה עבירה. אז מה? יש אחד, לא משפיע, זה משוגע. בא אחד אצלנו בית הכנסת בשבת בבוקר, הפה שלו כמו חבית של ערק. אסור. כל אלה הטיפשים שבשבתות הולכים, בתי הכנסת עושה מטבח מהכסף של בית הכנסת. בונים מטבח ושמים שם פלטה וגז והכל, ובאים שם בפקיעת התורה, אוכלים ושותים, ואחר כך הולכים. ברכת כהנים, זה לא אסור לכהן לעלות לדוכן בשום פנים ואופן. תפילת מוסף, אסור להתפלל. עושים אזכרה, בין מנחה לערבית מביאים ערק. שותים, ואחר קורא קריאת שמע, לא יצא ידי חובה. גם שותה לפני ערבית. חמור מאוד. לא יודעים, למה? התרגלו, עמי הארץ, עמדו אותם כך, וזה נהיה מותר. זאת אומרת, אז מה, אז אצלנו עושים ככה, אז מה אצלכם? בואי קח אותך למחלקות ובתי חולים, יש שם מלא חולים. אז גם הוא רוצה להיות חולה כמותם? לא, אז הוא אומר, מתי זה נקרא שיפוג ינו שהוא רוצה להתפלל? הוא רוצה להתפלל עכשיו. מה יעשה? היה סעודת חתן וקלה והאריכו, ועכשיו הגיע הזמן תפילה. בוא נגיד ליל פסח. טוב, ליל פסח לא כל כך מצוי, מצוי אצל מי שהיה בתפקיד חירום ועשה את ההגדה עד הבוקר, נשאר עד הבוקר, מה יעשה? עד עלות השחר, עכשיו הגיע הזמן תפילה, אז ישן חצי שעה כדי שיפוג ינו. ושוב, זה תלוי באדם עצמו. ולמה הריף אמר את זה? כי הוא אומר לך, הגמרא אומרת, אין דבר כזה רביעית. מה זה רביעית? שליש כוס תה, שתי תיין הזה, גמרנו. עכשיו לא רק זה, האחרונים כתבו שבהתאם לפי שיעור האלכוהול תשאר בשאר המשקאות המשקרים. נפקה מינה בערק, סתם ערק או משקה משקר זה 40%, יין זה מקסימום יגיע 15, גם לא 14, 13. אז תעשה חשבון, בערק מספיק שהוא שתה כוסית של 25 או 30 גרם, כבר אסור לו להתפלל. בבירה זה יותר. בירה, אם הוא ישתה כוס גדולה של בירה, זה גם כן אסור להתפלל. למה? תעשה חשבון, בירה זה 5% אלכוהול, אפילו 5 פסיק משהו, נגיד 5. הוא שותה בירה ב-5%, הוא צריך לשתות כמות של יין, תכפיל את ה-15
פי 3.
זאת אומרת, הוא ישתה פי 3 מ-80, בוא נגיד מ-90 גרם, 270 גרם הוא גמר, או 260 אפילו, כבר אסור לו להתפלל. לא אותו דבר. כן.
בן אדם שלא ישן ושתה יין וזה עכשיו סמוך לתפילה, והוא לא מרגיש שהוא שיקור, האם מותר לו להתפלל או שצריך...
אז האמת ששתוי, אז זה נקרא שתוי. זה ההבחנה בין שיקור לשתוי. שיקור, הגמרא בסוף אומרת שלא יכול לדבר לפני המלך. זאת אומרת, אני אשלח אותו כעת לדבר, או לדבר לפני קהל כעת. הוא לא יכול, הוא מתבלבל באמצע. זה בקלות אפשר להתבלבל, אתה יודע. שתי עין, לא תוכל לדבר. אבל שטוי, הוא קצת שטוי, הוא קצת מצב רוח שונה מיום רגיל. אז זה עדיין, זה גם אסור לו להתפלל. אבל אם התפלל, תפילתו יצא ידי חובה, בדעבד. אבל שיקור אסור לו בכלל להתפלל. ואם התפלל, תפילתו תועבה. זאת אומרת, לא יצא ידי חובה גם של תפילה.
זה כאן הגע שבן אדם צריך לעשות לחכות, להמתין, הוא לא ישור.
הכי טוב לא לשתות. לא ישתה.
עושה קידוש.
איזה קידוש?
עושה קידוש, נגיד, אני יודע מה, ב-10:30, ב-11.
כמה צריך לשתות בקידוש? הנה, אני את האשכנזי עוד פעם. הם משוגעים. הם שותים 200 גרם בקידוש. ואני צועק, ריבונו של עולם, לא נורמליים. בקידוש צריך לשתות מלוא לוגמיו. 45 גרם. וגם ה-45 גרם הזה, חצי, 25 גרם יהיה יין, ו-20 גרם מים. זה הכל. מה אתה עושה מזה סיפור? אנשים לא נורמליים. אותו דבר, כוס של ברכה. נגיד שהוא עשה כושר ברכה, ועכשיו הגיע הזמן מנחה. בסוף שחרית של שבת, עשו סעודת שחרית. אז כושר ברכה, בהנחה שאין ביצע ענבים, והיה שם יין. קח כושר 100 גרם, תשים שם 50 גרם יין, ו-48 גרם מים. ויעשה עליו קידוש, ישתה אותו, אפילו גמר אותו כולו, יש לו רק 50 גרם יין בבטן, בקיבה. אין 87 גרם, אז אין בעיה, זה יכול להתפלל.
מה?
איך
אפשר לברך על זה פה, יש רוב מים? לא רוב מים, מה
פתאום? רוב יין. תראה מי אתה מתעסק.
לא הרב, אבל כבר היין עצמו.
לא הרב, אני גם לא רב עכשיו.
היין עצמו כבר
נורא
מים,
אני
לא?
יאללה, בטח.
הוא רוצה לשתות יין, לא יש לו חשק לשתה. זה מזכיר את אלה שנוטלים ידיים כל רגע שיוצא מהשירותים. כל שפיכה כלי אחד מלא גלון, טרח הולך, טרח הטרח. כן, נו הלאה. כן, נלמד היום בסוף או לא נלמד? כן, איפה הגענו? דבר אחר, עוד קרא עוד כמה שורות, נו, דבר אחר, היום אומר אלוהים.
תמן תננה, כשכברוכו מסתכל בעולם, רואה שהם בני אדם זכים, ושעים הרבה פורחים בעולם, זה עושה דין בעולם. אמר בי תנחון, כעובדה לגופה נשמתה, אני תנחון עם דרה. אמר בי יצחק איך, אמר לי, כי היי גוונה, צדיק היה אינו נשמתה, וחייב היה אינו נגופה. כמשתכל כשכברוכו בעלמה, נתין נשמתה, איש תאה גופה לשלחנה בלסרה. ומה נתין? נתין למשמתה, לאינו צדיק היה, ואם תארו גופה דאינו חייב היה. אמר בית הנחון, עדיו לכתיב, ביום האלוהים נקבעו המים, אלו הצדיקים, הנאספים לבית עולמם, שהיא מקום אחד מיוחד להם למעלתם. וכאן נתנים לה על מה דעתם, מה כתיב? ותראה היבשה, שהם הרשעים בלי מעשה, שהם נשגן עליהם, נפסה עליהם. כמה נעת אמר, ויראו כל העדה כי קבע אהרון, אל תקרא ויראו אלא ויראו.
ויראו. טוב, מה אמר עכשיו? עכשיו הוא דורש שיקבעו המים מתחת שמי מקום אחד, תראה היבשה, הביא פסוק בירמיה, הצדיק עבד, ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים, ואין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. עכשיו שני פירושים יש בגמרא על זה, אחד, הצדיק עבד, זה כפשטו, לא עליכם, שאיזה צדיק הסתלק מהעולם לא עלינו. בין היא שמה לב, למה עבד? בגלל שאנשים לא עבדו את השם. ואחר כך אומר, ואנשי חסד נאספים, מה ההמשך? אז שני פירושים על זה גם כן. יש אנשי חסד, זה כבר לא צדיק, אלא אנשים שעוסקים בחסד, נאספים, הלכו לעולמם. פירוש שני, לא זה. שחסד נאספים, אלה שמתאספים בשעת ההזכרה או בהספד, מתאספים, אבל מה מדברים? מספרים סיפורים, אומרים אגדות ומעשיות ומשפחים אותו, ואת התכלס שצריך לחזור בתשובה ולהגיד, אני בשבילי הרעה הזאת אף אחד לא, כי מפני הרעה נאסף הצדיק, זה מתלונן הנביא. שני פירושים יש מה זה מפני הרעה, ושניהם אמת. אחד מפני הרעה שהם עשו עוון, ובגלל זה הצדיק הלך. פירוש שני, לא עליכם, כל פעם שהיו צריכים לקבל עונש, עומד הצדיק ומבקש רחמים, ובזכותו הקדוש ברוך הוא מסלק את הדין. בסוף, ממשיכים ועושים כל הזמן מעשים מכוערים, ולא חוזרים בתשובה, אז צריך להעניש אותם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח את הצדיק שלא יפריע לו, ואחרי זה מביא את המכה, כי מפני הרעה שלא תבוא, שמצילנו. אז הוא אומר פה, תמנת ננן, כך שנינו, שהקדוש ברוך הוא מסתכל בעולם ורואה שאין בני אדם זכאים, זאת אומרת אין צדיקים, רשעים הרבה פורחים בעולם, יש יותר מדי רשעים, אז הרוב זה חס ושלום, כף חובה חס ושלום, אז היה עושה דין בעולם. למה? כדי שלא יחריף את העולם, אז מידת הדין שתגווה את חלקה ותסתלק. ומה קורה עם זה? אמר רבי תנחום, בעובדה, כעובדה דגופה אם נשמתה, עביד קודשה בריחו עם דרה, כמו שהגוף והנשמה, ככה הקדוש ברוך הוא והדור. מה פירוש? מצחקח, מה הדמיון? אמר לה, כי היה גם נע, צדיקיה אינו נשמתה. והיה והיה אינון גופה. זאת אומרת, הצדיקים יקראו הנשמה של הדור. למה? מה הצדיק חושב כל היום? עניינים רוחניים, לא דברים גשמיים. לא מעניין אותו לא בית ולא בנקים ולא עושר ולא כבוד ולא בקבוק יין ששווה 150 אלף דולר ולא כל השטויות האלה. כן. בא אליי אחד, התלונן על אחיו. הם יש להם עסק משפחתי. אחיו הלך לאיזה אדמור, קנה לו מתנה בקבוק זהב של יין שעולה 150 אלף דולר. זהו, זה ככה אנחנו היום. הבנת? וזה קוראים להם צדיקים של הדור. אוי ואוי, עוד צדיק כזה ועבדנו. יושב על כיסא, הנגר, נדבר, הנגר שעשה את זה אמר לי. אמר לי, הרב עלה הכיסא הזה 45 אלף דולר. כן, בוא תראה, ככה זה, ואנשים הולכים עליהם, קבל ברכות, וזהו, שם הצילנו. אז אומר, כי היה גם נעד צדיק היה, אינו נשמתה, והיה והיה אינו גופה. אתה רואה, מישהו רודף אחרי הגוף, זה השם הצילנו. כאן מסתכל קצת מקובל על מה, נתין נשמתה והשתה הגופה לשוחנה דמשרה, שמשמור, לוקח את הצדיק, נשאר הגוף. כמו שלוקח את הנשמה של האדם ונשאר גוף, ככה לוקח את הצדיק מהעולם והעולם נשאר בלי מנהיג. ומה היא נתין? נתין נשמתה דינו צדיק היה, והשתארון גוף היה דינו חייב היה, נשארים רק הרשעים. אמר רבי תנחום הדאו דכתיב, היום אלוהים מקבוע מים, מי זה המים? לא הצדיקים נאספים לבית עולמם, שהוא מקום אחד מיוחד להם למעלתם. וכד התכנסו לעלמא דעתי, מה יכתיב? תראה היבשה, השם ישמור, שהם הרשעים בלי מעשה, שאין מי שיגן עליהם ויחסה עליהם. כמה דעת אומר, ויראו כל העדה, כי גרע אהרון תקרא ויראו אלא ביראו. ואז מה קרה? מיד בא כנעני מלך ערד, ואיש במנו שבי. דעת עננה, אמר רבי יצחק אמר רב, אמר אלא אמר רבי יהודה אמר רב, כל זמן שהצדיקים בדור, אין מידת הדין יכולה לשלוט בהם. למה? עומד הצדיק ומבטל את מידת הדין בעולם. עד ההוד הכתיב, ויאמר להשמידם, לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו, להשיב חמתו מהשחית. אז הצדיק עומד ומתפלל. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות דין ברשעים ולסלק את הצדיקים ביניהם, ואז עושה דין ברשעים. משל, מה הדבר דומה למלך שהיה לו פרדס יום אחד על הגינה? חמד אהבת אמן בכולי דרדרין סגין, זאת אומרת מלא קוצים. אמר, ענה באלה, אבערה לא מאחרה. זקף עינוי וחזה ורדין תבין יעיין, רואה שם ורדים יפים, אמר, בגיני עינון ורדין, אשבוק כל הדרדרין. זכות אותם הורדים, אני אשאיר את הקוצים במקומם. כד יעבורך עינון ורדין, נטל להון ועקר להון מן גינה, שראה שאותם עברדים נתנו ריח, אז לקח אותם. כמן לעקר להון, אמר העידן לעקרת דרדרים לגינה, למרה להום מאחר, הרי שאין פה בגינה, לא נשאר שושנים, יש רק קוצים, גמרנו, חסל אותה. כך הקדוש ברוך הוא, כזמן שהצדיקים בדור, אין נעשה דין ברשעים, צלקו הצדיקים ביניהם, אז נעשה דין ברשעים. שאל רבי יצחק לרבי נעזר, כדבוע הזה במדברה, אמר ענה בא אלה משאל חד שאלתה, אליו דאבה חטאה, אליו הבא חטאה. אני רוצה לשאול שאלה, אבל שלא יהיה לי עבון. אמר לה, יאות את למשאל דור איתם. מה דעת בעיה שאל? תורה מותר לשאול. אמר, היי דאמר קרא ויר אלוהים כי טוב, היא קודם הפעולה, ויאות הוא ושפיר. זאת אומרת, ויר לפני שעושה. אלא לאחר הפעולה, משמע דלאו הידע קודם לכן, עיקר הפעולה ותיקונה ויופיה, שהייתה הפעולה נגמרת, משמע דאהבה מעיין בה כמות שהיא עומדת, וזהי הוא אומר כי טוב, תכתיב ויער, אחר כך אמר כי טוב. אמר לאלב חטאה הוא, ואז צריך למשאל דה ודאו עזרה לברנס, שלמוד אדם, מעשה בראשית, פעולתו של כל יום ויום, אין לו לשאול על מה שאינו מצווה, ולומר, פעולה זו למה נעשית כך, בדמות זו, וזו נעשית כך, בדמות זו, אמר לו, תדע למה, ויר אלוהים, כי טוב לעשותו. זהו, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים, ונזכה לגאולה השלמה בנחת, ולא בצער, בעגלה ובזמן קריב, אמן, כן, יהי רצון. שכו ואימצו.